ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם גדעון אוקו, עורכת יעל אילון.
צריך להגיד את האמת, החזרת החטופים זו לא המטרה הכי חשובה. כך אמר הבוקר השר בצלאל סמוטריץ', אחד השרים הבכירים בממשלה. רק לפני יומיים אמר הדובר של ראש הממשלה שאי אפשר להחזיר את כל החטופים, ומי שאומר את זה עושה ספין. והנה כבר ראש הממשלה עצמו בהודעה מוקלטת שפרסם במוצאי שבת.
אני לא אקנע. לא אקנע לרוצחים שעשו את הטבח הנורא ביותר בעם היהודי מאז השואה. כניעה כזאת תסכן את ביטחון המדינה ותסכן אתכם.
אז הנה סוף סוף הוסרו המסכות ואנחנו שומעים מה באמת התוכנית של הממשלה בנושא החטופים. אחרי שנה וחצי של מלחמה, הממשלה בעצם אומרת שהיא מוותרת כרגע על 59 חטופים או לפחות דוחה את החזרתם. יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני, מיהר לתקוף את סמוטריץ' ואמר שהחזרת החטופים היא הנושא הכי חשוב. וכי הדברים של סמוטריץ' מזכירים לו את הסקריקים של רבן יוחנן בן זכאי שהנושא הלאומי היה חשוב יותר מחיי אדם. אבל רגע, זה בדיוק מה שעושה הממשלה הזו. ממשיכה להילחם בעזה, במלחמה שאינה נגמרת, ודוחה בינתיים את הצלת החטופים. הנושא הלאומי גובר על חיי אדם. רק לפני כמה ימים צהל חיסל בפעם החמישית את מגד סג'איה בחמאס, וטוב שכך, אבל כמה עוד מגדים נחסל עד שנחזיר הביתה את אלון אוהל למשל, שכבול בשלשלאות במנהרה של חמאס כבר 563 ימים. הוא כבר איבד את ראייתו. או את דוד ואריאל קוניו, שאימם, סילביה, עשתה חג פסח שני בלי שני הבנים שלה. אז אתה צודק, סמוטריץ', להחזיר את החטופים זה לא הדבר הכי חשוב, זה הדבר היחיד שחשוב כרגע. ואם מדינת ישראל הגיעה להפסקת אש עם חיזבאללה, שהוא יהיה הרבה יותר גדול וחזק, היא יכולה לסיים עכשיו את המלחמה גם עם חמאס כדי להציל חיי אדם. כמו שאנחנו תוקפים כל הפרה בצפון, נוכל לחזור ולתקוף את חמאס מתי שנרצה. ואם נמשיך להתווכח מה הכי חשוב כרגע, עוד מעט כבר באמת לא יהיה לנו את מי להחזיר הביתה. איפה הכסף של יום שני? מיד יהיה איתנו השר מיקי זוהר, נשאל אותו מה הוא חושב שהדבר הכי חשוב כרגע, חטופים או מיטוט חמאס. נהיה עם ירון אברהם, הכתב המדיני של חדשות 12, על התצהיר שמגיש רונן בר לבית המשפט, ואומר שנתניהו ביקש ממנו לציית לו ולא לבית המשפט העליון, ושיפעיל את שבק כדי לרגל אחרי אזרחים שמתנגדים לנתניהו. מיד נהיה עם ירון אברהם עם הציטוטים המלאים. וגם כלכלה כמובן, הקו לניו יורק ממשיך להתחמם, ישראל מקבלת אישור להפעיל טיסות ישירות, נבדוק מה זה יעשה למחירים, וגם השטר החדש שמשיק בנק ישראל, וזו הזדמנות לבדוק מי עדיין משתמש בשטרות. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור סתיו קורנס, פותחים בכותרות. השיבושים במערכת החינוך, הסתדרות המורים הודיע כי מיום ראשון הקרוב תשבש את הלימודים במוסדות החינוך בתל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע. הלימודים בכל גני הילדים, בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים, למעט החינוך המיוחד, יחלו בשעה 10. המורים דורשים ממשרד האוצר לבטל את הקיצוץ בשכר עובדי ההוראה. גם השלטון המקומי מאיים להשבית ביום ראשון הקרוב את כל הפעילות בגני הילדים הציבוריים בשל קיצוץ בשכר הסייעות בגנים. לירון דורון לוי, מנכ"לית מרכז השלטון המקומי, אומרת לאיפה הכסף שהקיצוץ שיזם האוצר פוגע בהסכם שנחתם עם הסייעות.
במערכת החינוך יש פערים אדירים של כוח אדם. בכל יום יש 3,000 אנשי צוות חסרים רק בגני הילדים. ובאופן הכי מנותק מהמציאות, מחליט אגף תקציבים לקצץ ב-8% מהמשרה של תומכות ההוראה. זה בושה, זה נזק וזה פשוט לא יקרה.
הארגונים החברתיים דורשים מוועדת הכלכלה לשנות את רפורמת המחירים בתחבורה הציבורית, שצפויה לייקר בסוף השבוע את תעריפי הנסיעות. עורכת הדין בקי כהן קשת מהפורום למאבק בעוני אומרת כי הרפורמה החדשה תפגע דווקא בשכבות החלשות.
תחבורה ציבורית היא חיונית, בראש ובראשונה לאנשים שחיים בעוני. הרפורמה החדשה מעלה את המחירים באופן שהעלייה החדה ביותר יעבור מי שנוסע בתוך העיר, מי שנוסע למשל לעובדת סוציאלית, מכולת או קופת חולים, ואילו אנשים שנוסעים למרחקים גדולים יותר, עלייה עבורם תהיה דווקא קטנה יותר, אולי הם גם זכאים להחזר מהמעסיק. כמו כן, ישנן אוכלוסיות שלמות שלא זכאיות כיום להנחה, כמו מקבלות מזונות מהביטוח לאומי ואנשים שמקבלים דמי אבטלה, אוכלוסיות שחיוני להכליל אותן בין מקבלי ההנחה. לכן יש לפעול באופן דחוף ביותר כדי לפשט את התהליך באופן שיגרום למיצוי זכויות וגם להרחיב את הזכאות להנחה.
ההתייקרויות במשק נמשכות. יבואנית המזון והטואלטיקה דיפלומט מייקרת את מוצרי השוקולד, הקפה ומרגרינה בלובנד בשיעור שבין 14-15%. המוצרים יתייקרו בתחילת חודש מאי, ואלה הכותרות. איפה הכסף? מיד נהיה עם השר מיקי זוהר מהליכוד, וגם עם ירון אברהם, הכתב המדיני של חדשות 12, אבל לפני הכל הדיווח המדאיג מאוד מהשעה האחרונה על קריש שתקף שחיין באזור חדרה. עדיין נמשכים החיפושים אחריו. איתנו יואב איטיאל, כתב וואלה. שלום יואב, מה הפרטים כרגע?
כן, שלום גדעון. אז מדובר באירוע שמתחיל להתגלגל לפני כשעה. הם מתרחצים בחוף, מדווחים למדה, למשטרה, על מישהו שהם ראו נכנס תוללן, לפי הדיווחים, שנכנס למים, והותקף על ידי להקה של קרישים. אחר כך מתחילים להופיע סרטונים, חלקם הגדול גם על שבופץ כבר ברשת. כוחות גדולים של מדה ומשטרה עם אופנועי ים ואפילו סירת השיטור הימי של עיריית חדרה נמצאים שם. אנשים כולם סורקים כרגע את האזור, מסוק משטרה גם באוויר, ומנסים לאתר את אותו צוללן שלכאורה נכנס לכן למים. אין כרגע, אני יכול לומר לך, המראות שאנחנו רואים בסרטונים,
סרטונים קשים מאוד לצפייה, צריך לומר.
קשים מאוד לצפייה, בלי שאנחנו ממש לאמת את האותנטיות שלהם, אבל אנחנו רואים אותם, ובהנחה שאכן אלה סרטונים שצולמו היום אחר הצהריים, אז אכן צריך להגיד, עולה חשש לגורלו של אותו צוללן שהכנס. אני יכול לומר לך שבמשטרה לא יודעים לומר על מישהו ספציפית שלא שב או נהדר או מנותק קשר, שהגיע משהו על מישהו ספציפי, אבל כן, כפי שאמרנו, יש דיווחים של מתרחצים שראו מישהו נכנס ולא יוצא. לפני שעה קלה המשטרה גם סגרה את החוף הזה, מה שמתבקש, עד תום הסריקות והאירוע הזה לרחצה. ואני אציין עוד דבר אחד, החוף הזה כבר קוראים לו חוף הקרישים, שיש תופעה שאנחנו עוקבים אחריה, נאמר בעשור האחרון, מהקירור של תחנת אורות רבין. יוצאים מהטורבינות, הם מים חמים, הם מחממים את האזור הזה שמדרום לתחנת אורות רבין, וזה מושך את אותם קרישים לשכשך שם. זה הפך להיות מעין דבר כזה טרנדי, להיכנס, לשחות בין הקרישים. אנשים התריעו על ה... והרשויות התריעו על הסכנה בעניין הזה, אבל לשם, אנשים מגיעים לשם, שוחים, מקרישים, על אירוע כזה לא שמענו מעולם.
כן, יואב איטיאל, ואתה עוקב, וכמובן שאם יהיו עדכונים בשעה הקרובה, אתה מאותת לנו ותעלה אצלנו לשידור. חיפושים שנמשכים כבר יותר משעה באזור חדרה, בעקבות אדם שהותקף על ידי קריש. המשטרה סוגרת את החוף לרחצה ועורכת שם סריקות. תודה, תודה יואב על העדכון הזה.
תודה לך, גינו.
עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בתצהיר הדרמטי שמגיש היום רונן בר, ראש השבק, לבית המשפט העליון, למרות לחצים כבדים שהופעלו עליו לא להגיש אותו, בסופו הוא מגיש אותו, כתב אישום חמור נגד ראש הממשלה נתניהו. מיד נדבר עם השר מיקי זוהר מהליכוד, אבל עוד קודם אנחנו עם הכתב המדיני של חדשות 12, ירון אברהם. אלן ירון.
אלן גדעון.
אז תצהיר דרמטי של ראש השבק, אפשר לומר כתב אישום חריף נגד ראש הממשלה, סמן לנו את הכותרות.
תשמע, אנחנו רגילים להשתמש בתקשורת במילה הדרמטי ובמילים שומט לסתות וכבד משקל ושאר סופרלטיבים. באמת שהפעם קשה למצוא את המילה שמתארת את אותו כתב אישום, את אותו תצהיר, כי באמת מדובר בחומר נפץ, אם תרצה חומר נפץ, באמת עם מסמרים. כי מה שעושה רונן בר זה לקחת את המכתב שהוא שלח אז לשרי הממשלה ביום שבו הם החליטו על פיתוריו, ובעצם פורט אותו לפרטים בשני חלקים. קודם באותו תצהיר גלוי שכולנו ראינו, והדבר השני והחשוב יותר, שאולי נדבר על זה בהמשך, זה התצהיר החסוי שהוא הניח בעצם בפני שופטי בית המשפט, 31 עמודים, שיש שם את כל ההסמכתאות שאמורות לגבות את הטענות שלו. בוא באמת נעשה איזשהו תקציר, אם אפשר לקרוא לזה כך, כי באמת מדובר במסמך מדהים, מה רונן בר, במה רונן בר מאשים את נתניהו. אז קודם כל הוא אומר, נתניהו ביקש ממני למסור פרטים על מפגינים ונגד המממנים שלהם, מפגינים נגד נתניהו, נגד הממשלה, ולפעול נגדם באמצעים שיש לשבק. זו השמה חמורה שהיו עליה כל מיני דיווחים בתקשורת בזמן אמת, אבל עכשיו אומר אותה ראש השבת, בעצם נתניהו שלח אותי לרגל אחר מפגינים.
בדיוק, צריך לחדד את זה, ראש הממשלה מבקש מהשבק וממי שעומד בראשו לרגל ולעקוב אחרי מי שמתנגדים לנתניהו.
ממש כך, בצורה הכי פשוטה שיש, הוא כותב את זה באותיות של קידוש לבנה. הדבר השני הוא אומר, נעשה ניסיון של אנשי נתניהו, אולי של נתניהו עצמו, אולי של אנשיו שניסחו את זה, לכפות עליי, על ראש השבק נוסח, שימנע מראש הממשלה להעיד במשפטו, ובעצם שהנוסח הזה יוצג בפני השופטים כאילו בשם ראש השבק. בעצם להכתיב לו נוסח כזה. עכשיו אנחנו יודעים כמה נתניהו ניסה לדחות את משפטו ולהעביר אותו אולי לבית משפט אחר. פה אומר ראש השבק, הוא ניסה פשוט לדחות לכמה חודשים את המשפט. להגיד לבית המשפט, אני כראש השבק אומר לכם שיש מניעה ביטחונית שראש הממשלה יישאר באותו הזמן במקום קבוע שמוכר וידוע לה. לאויבים שלנו. זו טענה נוספת. הדבר השני השלישי, שאני חייב להגיד חגידון, שאותי הכי פיל מהכיסא. הרי אנחנו שומעים את זה מקרי ומאמסלם הרבה, אבל פה אומר ראש השבק, שנתניהו אמר לו, הבהיר לו, שבמידה ותהיה התנגשות חוקתית בין פסיקת בגץ לבין הוראת ראש הממשלה, ראש הממשלה מצפה מראש השבק להקשיב לו. לא לבגץ, זה פשוט דבר מדהים, כן? אנחנו כל הזמן מדברים על זה שזה קו אדום, שנתניהו לא יחצה, והיו לו הזדמנויות לחצות את זה, והוא לא חצה את הקו הזה, חרף ההתבטאויות של שרי הממשלה. עליבא דראש השבת, נתניהו מצפה שבמקרה של התנגשות כזאת, הוא יקשיב לו ולא
לבגץ. וזה גם מתחבר לדברים שאנחנו שומעים שנים על נתניהו, כמה חשובה לו הנאמנות האישית בסוף מעל הכל, והנה הוכחה לכך.
נכון, נכון, ממש כך, וזה מתחבר לטענה הבאה של רונן בר. הוא אומר, יש מניע זר, מניע זר בהדחה שלי מצוות המסע ומתן להשבת החטופים. בעצם הוא אומר למשפחות, בלי לכתוב את זה בצורה כזאת, אבל זה הרמז הכי יווה שיכול להיות, הוא אומר למשפחות, ראש הממשלה מטרפד את העסקה. הוא שם את רון דרמר בראש הצוות והדיח אותי, למרות שהוא יודע שדברים שאני עשיתי כראש השבק הובילו לפריצת הדרך מול חמאס בעסקה האחרונה ששבו הביתה 33 חטופים חיים ומתים. אומר ראש השבק בתציר הזה, נתניהו הזיז אותי משם כדי שלא תהיה עסקה. זאת אומרת, אם אני אם או אב של חטוף עכשיו, זה הדבר שהכי מטריד אותי, שזה מה שאומר אינסטנציה ביטחונית כזאת משמעותית במדינת ישראל.
כן, ויש פה באמת...
הדבר האחרון, כן. זה קטרגית. בעצם אחרי שהוא מגולל את כל הטענות שפירטתי כאן, ובאמת עשינו את זה בקיצור נמרץ, הוא אומר, אני התחלתי לחקור את קטרגית, שזו פרשה חמורה עם חשד לפגיעה בביטחון המדינה, בלשכה הכי חשובה במדינה, בלשכת ראש הממשלה, ואז ראש הממשלה גמר אומר לפטר אותי. כלומר, זה לא שנסדק האמון על רקע 7 באוקטובר, או על רקע מהלכי המלחמה, אלא על רקע החקירה שהחלטנו לפתוח באשר לנעשה בלשכתו מול קטר.
גם צריך לומר שרונן בר מתייחס לאותן תיאוריות קונספירציה על כך שהוא לא התריע ולא התקן את ראש הממשלה למתקפה, ואומר, אני עדכנתי אותו עוד אחרי עילת הסבירות שאנחנו מתקרבים למלחמה, אומר בתגובה לכל השמות האלה שהם באמת, כמו שאמרת, מסמרות שיער וזה חומר נפץ כלשונך עם מסמרים, אומר נתניהו, זה הכל תצהיר שקרי.
נכון, זאת הטענה של נתניהו, אגב, חצי שעה, שעה אחרי שהוגש את התצהיר בעודו של ראש הממשלה בעצם מעיד בבית המשפט בפרשות האלפים, בתיקי אלפים, מוציאה לשכתו את ההודעה הזאת, וזה מלמד אותנו לאן אנחנו הולכים עכשיו, בשני מישורים. קודם כל, במישור הכי, הכי פוליטי-ציבורי, מבחינת נתניהו, רונן בר הוא כבר לא ראש השבק. אתה רואה שבהודעה הוא לא כותב ראש השבק, הוא כותב רק רונן בר. גם שלמה קרי אומר את זה בצורה מפורשת בהודעה שלו. רונן בר שכח שהוא כבר לא ראש השבק. אבל זה מישור ציבורי, מה שנקרא הם יכולים להגיד. עדיין בגץ הוציא לזה צו מניע, ועדיין יש פה מדינת חוק. הדבר השני, המישור השני, זה המישור של התצהירים. ברור לחלוטין שאחרי שנתניהו, אחרי שראש השב"כ, סליחה, שלח את התצהיר הזה, כמו שאמרתי, שהוא מתאר מה קרה שם בחדרים הסגורים בינו לבין נתניהו, בג"ץ יחייב את נתניהו להוציא או לשלוח אליו תצהיר נגדי. וזה אומר שהמהלך להדחתו של ראש השב"כ או לפסיקת בג"ץ בנושא הזה מתרחק. זאת אומרת, זה לא יקרה בימים הקרובים, ספק אם בשבועות הקרובים. ובמילים אחרות, אם ראש השב"כ לא יחליט על דעת עצמו, כפי שלדוגמה פרסם עמית סגל, שבחודש הבא, אחרי ימי הזיכרון והעצמאות, הוא פורש, הוא יישאר בתפקידו כנראה עוד שבועות ארוכים, פשוט כי לבג"ץ ייקח זמן לברר את הטענות האלה, את חילופי הטענות הללו בין ראש השבק לבין ראש
הממשלה. זאת אומרת שגם לנו תפויה עוד תקופה ארוכה של חילופי האשמות וזריקת בוץ הדדית. ירון אברהם, כתב המדיני של חדשות 12, תודה לך.
תודה גדעון.
עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לשר מיקי זוהר מהליכוד, שלום לך.
שלום וברכה.
לפני כל תגובה שלך לתצהיר של רונן בר, שנראה יותר כמו כתב אישום חריף נגד ראש הממשלה.
רונן בר בחר צד, בחר צד פוליטי, דבר שבכל קנה מידה הוא עצוב, בטח כראש גוף ביון חשוב בישראל שנקרא שבק. לא חשבתי שנגיע לשלב בו האיש ביטחון שאמון על ביטחון כל אזרחי ישראל בוחר צד פוליטי. זה מה שהוא עשה בתצהיר שהוא הגיש לבית המשפט.
אבל איך אתה מתייחס לדברים עצמם, לדברים שעולים פה? בסוף אתה יודע, יש פה ראש, כמו שאתה אומר, ראש שירות חשאי במדינת ישראל, שאומר דברים מאוד מאוד חמורים על ראש הממשלה, שהוא, אתה יודע, אמר לו לציית...
יש גם יועצת משפטית לממשלה שאומרת דברים נגד ראש הממשלה, ויש גם גורמים פוליטיים מהאופוזיציה
שאומרים אתה לא מאמין לרונן בר? אתה לא מאמין לרונן בר?
התשובה היא לא, אני לא מאמין לדברים שהוא אומר.
כל מה שהוא אומר, כל הדברים, הכל שקר?
אני חושב שהוא מדבר בצורה לא אובייקטיבית בעליל, מגמתית נגד תקרא לזה הממשלה, נגד ראש הממשלה, וזה חבל שהוא הגיע לנקודה הזאת. איך זה נראה כמדינה דמוקרטית שבה הדרג המדיני הוא זה שמוביל מדיניות מול דרג צבאי, שבא דרג הצבאי ובעצם מנסה להכתיב מדיניות לדרג מדיני. אני לא אתפטר מתפקידי עד שלא יחזרו החצופים, אני לא אתפטר מתפקידי עד שלא תהיה ועדת חקירה ממלכתי, לאחז בקרנות המזבח בניגוד לכל עיקרון דמוקרטי. אני חושב שזה רע מאוד, אוקיי. אני חושב שזה עצוב מאוד, ואני חושב שחבל שהגענו לנקודה.
זה אני חושב שכולנו מסכימים, אבל אני כן רוצה התייחסות שלך לדברים עצמם. בסוף אתה יודע, אתה אחד האנשים שמכירים את ראש הממשלה נתניהו יותר טוב מכולנו, אתה מכיר אותו מקרוב הרבה מאוד שנים. אתה מאמין שהוא ביקש מרונן בר לציית לו, לנתניהו ולא לבגץ, במקרה של התנגשות חוקתית?
אני לא חושב שראש הממשלה אמר את הדברים כמו שהוא הציג אותם. יכול להיות שזה יהיה נוח להגיד את זה לבית המשפט העליון כדי אולי לייצר אמפתיה מצד בית המשפט העליון מבחינת רונן בר. הדבר אחד אני כן יכול להגיד לך, שבהתנגשות חוקתית, חלילה אם נגיע אליה, ואני מקווה שלא נגיע אליה כי זה רע מאוד למדינת ישראל אם נגיע אליה, זה יהיה מצב שבו באמת כל גורם באשר הוא יצטרך להכריע האם הריבון שהם אזרחי ישראל שבחרו את הריבון, יהיו אלו שיחליטו, או שמה...
למי אתה תציית במקרה כזה, שבגץ יפסוק משהו שלא מקובל עליך, עליכם, על הממשלה, אתה תציית לבגץ או לראש הממשלה?
מאז שאני זוכר את נתניהו ראש ממשלה, ועד עצם היום הזה, הוא תמיד ציית לפסיקות בית המשפט. מעולם לא הפר אף פסיקה של בית
נכון,
המשפט.
נכון, אבל אנחנו כן שומעים שרים בכירים בממשלה שלך, שאומרים שהוא לא צריך לציית לבית המשפט יותר.
אני אומר דבר אחד, אנחנו צריכים לכבד את עמדת בית המשפט באופן קבוע, אבל אם חלילה תהיה חציית קו של בית המשפט העליון שתפגע בערכים הדמוקרטיים הבסיסיים של מדינת ישראל, יכול להיות ששם נגיד שהקו הזה
נמצא, כדוגמה, אתה יודע, אפרופו, אבל רגע, אבל רגע, חכה רגע, מצבים היפותטיים.
שצריך להוציא את ראש הממשלה לנבצרות, שבעצם לקחת
אוקיי.
את החלטת העם ולזרוק אותה אל הפח, האם נציית לדבר כזה?
אז אפרופו דמוקרטיה והשמירה עליה, אתה יודע שאפילו עם סעיף אחד מהדברים שאומר היום רונן בר, אפילו עם סעיף אחד נכון, זה נשמע כבר סיפור של מנהיג שמנסה להפוך את כולנו לרפובליקת בננות שנשלטת על ידו מטעמים פוליטיים וטעמים אישיים.
זאת אומרת, אתה אומר שכל הבחירות שהיו פה, מערכות הבחירות שהיו פה, שבהם הוא נבחר פעם אחרי פעם אחרי עם יותר ממיליון איש.
זה לא מה שאמרתי, אתה שמעת מה אמרתי.
אתה בעצם קורא לאותם מיליון מצבים אנשים לא מבינים.
אל תכניסי מיליון מפק, אתה יודע שלא שמעת את זה ממני. מעולם לא אמרתי דבר כזה מיקי זוהר.
רפובליקת בננות.
רפובליקת בננות זה ראש ממשלה שפונה, זה ראש ממשלה שפונה לראש השירות החשאי שאמון על ביטחון מדינת ישראל וביטחון האזרחים, ואומר לו, תעקוב ותרדוף אחרי אזרחים שמתנגדים לממשלה, והם מנהלים מחאה לא אלימה, תעקוב אחריהם, תרגל אחריהם, תרדוף אותם, תציית לי ולא לבגץ. אתה יודע, יש עוד הרבה דברים, הוא הדיח אותו מצוות המסע ומתן.
גדעון, יש פה סיפור של ניואנסים, כן? כי יכול להיות שראש הממשלה אמר לרונן בר, שהוא חושש מהפגנות אלימות שיכולות להתפתח גם לרצח ראש ממשלה, ורונן בר הציג את זה כתרדוף אחרי אנשים תמימים שסתם באים להפגין. אוקיי, אז זה עניין של ניואנסים.
אבל אתה מאמין שיש מצב שנתניהו אמר לו דבר כזה, תעקוב אחר אזרחים שמשתתפים במחאה, אני מדגיש מחאה לא אלימה, נגד הממשלה?
לא, זה מדגיש.
אתה רואה מצב שנתניהו אמר את זה לרונן בר?
לא, לא, גדעון, אתה מדגיש פה משהו שבעיניך אולי או בעיני אחרים נכון מה שאמר רונן בר.
לא.
אבל אם ראש הממשלה ביקש לעקוב אחרי אנשים שמסכנים את ביטחון המדינה, או רוצים לפגוע בראש הממשלה, זה לא דבר לגיטימי?
אבל זה לא מה שהוא אמר. רונן בר אומר, אזרחים שהשתתפו במחאה לא אלימה.
מה שאומר נתניהו הוא לא נכון, ומה שאומר רונן בר...
אני לא יודע מה אמר נתניהו, אני מתייחס כרגע לתצהיר שמגיש ראש השבק נגד ראש הממשלה, לבית המשפט, אירוע חסר תקדים. אני לא יודע, אתה יודע מה? הלוואי, הלוואי והכל לא נכון. הלוואי וכל הדברים האלה שאומר רונן בר, הם לא נכונים. הלוואי, אבל אם כן, ואפילו אם 1% או 10% מתוכם נכונים, יש כאן אירוע מאוד מאוד דרמטי, תסכים איתי.
א', אני לא מסכים, כי קראתי את עיקרי המסמך הזה. אין פה איזה דברים מפילים מהרגליים, כמו שמציגים.
כן, אתה לא מתרגש מזה? שאומר לו, ציית לי ולא תציית לבגץ, מנסה לכפות חוות דעת שנוסחה מטעמו כדי שלא יוכל... כדי
שיתייתו להוראותיה, אם הן נאמרות בהתאם לחוק של מדינת...
כופה עליו חוות דעת שנוסחה מטעמו כדי שלא תאפשר לנהל את המשפט.
לא רק הממשלה.
פועל כדי לפטר אותו בעקבות חקירה שהוא מנהל נגד אנשים מקרובים לראש הממשלה בסיפור של... לא, אתה אומר, אין פה שום דבר חשוב, אבל יש פה הרבה סעיפים שכל אחד מהם...
חקירה לבין ראש הממשלה.
אני לא יודע, כרגע היא מגיעה רק למובן, רק לאנשים...
מה הקשר של ראש הממשלה לכך שאנשים מלשכתו החליטו לעבוד עם, נניח, עם הקטרים?
אתה באמת מתעמם? אתה יודע יותר טוב ממני שיונתן אוריך זה האדם אולי הכי קרוב עלי אדמות לראש הממשלה נתניהו.
ויונתן אוריך לא עשה עבודות פרטיות, הוא עבד רק בשביל ראש הממשלה.
יכול להיות, אבל זה לא משהו שצריך לבדוק ולחקור, אם זה קורה בתוך מלחמה מול מדינה שמממנת את האויב שלנו.
ולא גילו בינתיים כלום שקשור לראש הממשלה,
נכון.
על אף אגב שמנסים לשכנע
לא,
את הנחקרים להיות עדי מדינה.
אף אחד לא אמר שגילו, אבל השאלה אם התזמון הזה, של פתאום עכשיו...
זאת אומרת שמבחינת השבק או מבחינת הפרקליטות, לא משנה עצם העובדה עם קטר, משנה רק האפשרות להפיל את ראש הממשלה. משנה האפשרות הזאת. זאת אומרת, אם תדברו נגד ראש הממשלה, זה לא נורא שהיה לכם עסקים עם קטר.
טוב, אני רוצה שנספיק להתקדם, כי אני יודע שאתה...
אתה חושב שהדבר הזה הגיוני והגון?
אני יודע שאתה מוגבל בזמני, ואני לא רוצה לגזול מזמנך יקר, אז כן נתקדם. אתמול ראש האופוזיציה לפיד מטריע מפני רצח פוליטי נוסף, ואומר שיהודים יהרגו יהודים, הוא קורא לעצור את הטירוף, את ההסתה, שמגיעות לרמות חסרות תקדים. אתה מסכים איתו? אנחנו קוראים לרצח פוליטי נוסף?
אחד הטורים הגדולים ששמעתי אי פעם. הרי לפיד הוא אחד המסיתים הבכירים היום. הוא מופיע בהפגנות וצובח את נשמתו, ומסית באופן קבוע נגד ראש הממשלה, ונגד הממשלה המכהנת, ונגד חברי הממשלה. והוא עכשיו מזעק שיש כאן סכנה בזמן שהוא זה שמחולל אותה. בעיניי, לא פחות ממופרך.
לא, הוא מדבר למשל על ההודעה של הליכוד נגד רונן בר, שאתם אומרים שהוא הפך להיות לנהל במיליציות פרטיות של הדיפ סטייט.
ונגד שאר חברי הממשלה הם הודעות לגיטימיות.
אני לא יודע, אני שואל את השאלות כאן.
אדם שרואה את עצמו מנהיג, שיסתכל במראה, יבין האם הוא מתנהל בסדר או לא בסדר, ואז יפתח בדברי ביקורת כלפי קולגות.
אני רוצה לקראת סיום להשמיע לך דברים שאומר הבוקר, אחד השרים הבכירים בממשלה שגם אתה חבר בה, שר האוצר, שר במשרד הביטחון, סמוטריץ' בנושא החטופים.
מה ששחרר חטופים, ולחץ צבאי. ודבר שני, להחזיר חטופים זה מאוד 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 חשוב, זאת לא המטרה הכי חשובה, אין מה לעשות, זה להגיד את האמת, עוד פעם, היא חשובה מאוד 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 מאוד. אבל מי שבשבילה רוצה שמדינת ישראל תיכנע לפרוטקשן של ארגון טרור שמחזיק לנו חטופים, מי שרוצה לשחוק את העמדה הישראלית עד דק, נגמרו התירוצים, אין ביידן ובלינקן.
סמוטריץ' אומר שזה לא הדבר הכי חשוב להחזיר את החטופים. מה אתה חושב?
אני חושב שזה הדבר הכי חשוב, כמו שהכי חשוב גם להשמיד את החמאס. הניואנסים של מה הכי, או כמה אחוז זה חשוב, או כמה זה אחוז חשוב, אני חושב שזה לא נכון להשתמש ב, בוא נגיד, בקטגוריות של חשיבות. יש מטרות מלחמה, מטרות המלחמה היא השבת חטופים והשמדת חמאס. ואנחנו צריכים לעמוד במטרות האלו.
אבל בסוף, כשיש רשימת מטרות, יש רשימה אחת שהיא, מטרה אחת שהיא חשובה מהכל, ושאני מחבר את הדברים של סמוטריץ' עם הדברים שאומר הדובר של נתניהו בפגוש את העיתונות בסוף השבוע, שאי אפשר להחזיר את כולם, וזה ספין מי שאומר את זה.
יש דבר אחד שהוא חשוב והכל. זה ביטחון מדינת ישראל.
יותר מהחזרת החטופים? יותר מהחזרת החטופים?
תשאל את עצמך, מה אתה חשוב? ביטחון ישראל או החזרת חטופים?
אני חושב, באופן אישי, שכרגע הכי חשוב להחזיר את החטופים, אנשים... אנשים שנחטפו מהמיטה בפיג'אמה בזמן שאתה יודע הם לא היו חיילים ולא היו שום דבר נחטפו הביתה, אני חושב שזה אחריות שלך ושלי ושל כולנו להחזיר אותם הביתה לפני הכל. אני יכול גם להסביר לך למה
את תהיה פופוליסט גדעון, זה לא מתאים לך.
למה? להגיד שזה הכי חשוב זה פופוליזם?
תתפרק מהנשק הגרעיני שלך, תמכור את כל מטוסי F-16.
אתה פופוליסט, אבל עכשיו אתה פופוליסט מיקי זוהר.
הדבר, אני מדבר ככה, יש פער, יש דבר אחד שהוא עליון, זה ביטחון מדינת ישראל. במלחמה הזו ספציפית, הכי חשוב זה להשיב את החטופים ולהשמיד את חמאס. זו המשוואה הנכונה, ככה צריך להציג אותה.
יותר מהחזרת החטופים?
לבוא ולהגיד.
יותר חשוב מחזרת החטופים?
לבוא ולהגיד. אני אמרתי לך.
לא, זה בסדר, הנה, סמוטריץ' אמר את זה, גם אתה יכול להגיד את זה. אם זו האמת, זה בסדר גם להסתכל בעיניי ולומר את זה.
אני אומר בשם מיקי זוהר, ואני אומר לך שאלו המשימות. משימות הן מחשבת חטופים. והשמדת חמאס. נכון לרגע זה, לשמחתנו, ברוך השם, ישבנו 196 חטופים. אנחנו צריכים להחזיר את ה-59 הנותרים. כולנו מבינים שזו משימה עליונה, יחד עם השמדת חמאס. עכשיו, כל אלו שטוענים ששני הדברים לא יכולים להתקיים במקביל, הם עושים טעות מרה.
למה?
כי הם כן יכולים להתקיים.
אתה יכול גם למוטט ולהשמיד את חמאס עקשים. וגם להחזיר את כל החטופים?
אם נהיה מספיק עקשים... ואמיצים, אנחנו נגיע למטרה הזאת.
מיקי זוהר, אתה יודע שלפני כמה ימים, לפני כמה ימים, זה לא יקרה לעולם. זה לא יקרה כנראה. אתה יודע שזה לא יקרה, ואתה יודע שלפני כמה ימים, אתה יודע שלפני כמה ימים, רגע, מיקי זוהר, אתה יודע שלפני כמה ימים, צהל חיסל את המגד החמישי של חמאס בסג'איה. כלומר, אחרי כל אחד שחיסלנו, אחלה, כולנו מסכימים. השאלה כמה מגדים עוד נחסל, עד שנבין שאוקיי, הדבר הזה הוא כנראה סיזיפי, הוא כנראה שהוא לא יסתיים לעולם, ויש פה חטופים שהולכים ונמקים, וליטרלי מתים במנהרות, אתה שומע את העדויות, הם לא ישרדו שם עוד הרבה זמן.
אתה יודע שאני אמרתי לאורך כל, כל הזמן, ואף פעם לא ייפיתי את הדברים, שהזמן הוא לא לטובת החטופים, וכל דקה שהם שם הם בסכנה ממשית, אמרתי את זה ואני אומר את זה,
השאלה מה אתה עושה עם זה? השאלה מה אתה עושה עם זה?
בינתיים צמחתי גם בעסקה הראשונה וגם בעסקה השנייה, והצלחתי לדחוף ככל שיכולתי כדי להשיב את אותם 196 חטופים, ואני אמשיך לעשות את זה. אבל דבר אחד אני אומר באותה נשימה, כן, יש אפשרות להגיע להכרעה בעזה, שגם חמאס לא יהיה ברצועת עזה.
מיקי זוהר, אנחנו שומעים את הסיסמאות האלה כבר שנה וחצי. אנחנו שומעים את זה כבר שנה וחצי, הניצחון המוחלט, כפצע מהניצחון. מתי? אין זמן.
אנחנו נעשה את הכל כשזה יהיה מהר ככל
מה שיתה. המטרה בעזה? מה תוכנית הפעולה? לאן זה הולך? אתה מצליח להבין?
שעזה תנועל לא על ידי חמאס, אלא על ידי גוף או גורם שבסופו של יום לא מחזיק נשק נגד ישראל ולא מחנך את ילדי עזה לרצח עם ישראל. זה הדבר המרכזי שאנחנו רוצים להגיע אליו. זו המשימה.
טוב, אני רוצה לפני סיום לדבר גם על דברים שהם תחת משרדך, משרד התרבות והספורט, אנחנו שומעים היום על מדליקי המסעות בטקס
הדלקת... זה לא תחת משרדי, גדעון?
לא, אבל אני אגיד לך למה זה כן, כי בסוף... לא, זה אני יודע שהשרה מירי רגב מנהלת את הטקסים והסמלים כמובן. אבל אני שומע על זמרים, ירדן ארזי, בועז שרבי, סמלי תרבות, אתה יודע, חלק מהפסקול של חיינו, נכון, רק שהם סרבו להדליק מסועה. ואני רוצה לשאול אותך בתור שר התרבות, איך אתה חושב, איך אתה מתייחס לאומנים כאלה, ירדנה רזי, בועז שרבי, שמקבלים הצעה כזו להדליק מסועה, ומשיבים בשלילה, בשנה כזאת הם לא רוצים להדליק מסועה.
אני אומר, חבל, הפסד שלהם. עם ישראל כולו רוצה לראות את מיטב האמנים והאמניות שלנו, באמת מגיעים לטקס המסועות ומדליקים את המסועה למען מדינת ישראל, אגב זה לא למען, הליכוד, ולא למען מירי רגב, ולא למען מפלגה מסוימת. זה למען מדינת ישראל. שאנחנו אומרים את זה, לתפארת מדינת ישראל, כולה, על הימנים שבה, ועל השמאלנים שבה, ועל האשכנזים והספרדים שבה. אבל מי שלא רוצה להדליק משואה, זה כבר הפסד שלו. אני חושב שכל מי שהוזמן היה צריך לכבד ולבוא ולהגיד.
לא, כי אומרת למשל, אומרת למשל ירדנה ארזי, זה אולי טקס ממלכתי, אבל זו לא שנה ממלכתית.
חבל. היא נוקטת במציגה עמדה פוליטית, זה בעיה שלה. אני מאחל לה בהצלחה.
זה משהו שאתה חושב שמשרד התרבות צריך לטפל בו, לנקוט צעדים נגד אומנים כאלה שלא מוכנים להדליק מסעות?
לא. אנחנו לא משטרת מחשבות. מי שרוצה לחשוב את עמדותיו, מוטב שיחשוב אותם, יציג אותם, ומן הסתם, מי שמכריע בסופו של דבר זה הציבור.
אוקיי, השר מיקי זוהר, שר התרבות והספורט מהליכוד, אנחנו מאוד מודים לך על הרעיון הזה.
תודה גם לכם ולהתראות.
איפה הכסף? חזרנו לכם עם התחרות על הקו לניו יורק שהולכת ומתחממת. חברת ישראל מקבלת אישור להפעיל טיסות לניו יורק, מה שאמור לפעול לטובתנו, הצרכנים. האם זה באמת יקרה? ננסה עכשיו לבדוק עם יניב לניס, מייסד קבוצת הפייסבוק טיסות סודיות. שלום יניב.
אהלן גדעון.
אז על פניו, בשורה צרכנית גדולה, זה באמת יוזיל את הכרטיסים או לא בטוח?
אני מאמין שאם יש חברה שיכולה להוזיל את הכרטיסים ויש לה רצון לעשות את זה, זה דווקא ישראל. הם באמת יכולים לפעול בצורה מאוד יעילה ולהציב פה תחרות טובה ובריאה.
למה דווקא ישראל? למה? מה הרציונל?
כן, אני חושב שאם אנחנו נסתכל על מה שישראל עשתה, אפילו בתוך החברה ב3-4 שנים האחרונות, כולל היציאה מהקורונה וההתמודדות שלה במלחמה, הצליחה להכפיל ולעיתים אפילו לשלש את הפעילות שלה, להצליח לנהל הרבה מאוד טיסות חכורות בצוותים זרים, ועדיין להוות תחרות יציבה ובריאה עם שירות שהוא סביר ביחס למתחרים, ואני מאמין שדווקא להם כן יש סיכוי להוריד כאן את המחירים.
נזכיר, הבעלים של ישראל, רמי לוי, יכול להיות שזה גם משהו שמשפיע על הגישה הזאת של הלואו קוסט, אז תגיד, מתי זה צפוי לקרות אם היא מקבלת את האישור האמריקני, לוחות זמנים, מתי כבר נוכל לטוס עם ישראל לניו יורק?
אני עדיין לא נמצא בלשכת המנכ״ל בישראל, אבל...
חבל, לדעתי אתה לגמרי כבר אמור להיות שם, עם השעות טיסה שצברת.
אני מאמין מאוד, אני מקווה מאוד שהם יקבלו את כל האישורים הנדרשים בחודש יוני-יולי, ושכבר בחגים הקרובים אנחנו נראה את המהלך הזה יוצא לדרך. הלוואי שזה עוד יקרה קודם, אבל בתעופה כמו בתעופה לדברים האלה לוקח זמן. אין מטוסים זמינים שיושבים על הקרקע ורק מחכים לישראל לקבל את ההחלטה.
הכניסה של ארקיע לקו לניו יורק השפיעה על המחירים או לא כל כך?
היא לא כל כך השפיעה על המחירים. ארקיע נכנסה בתדירות של שתי טיסות שבועיות, זה ממש טיפה בים, לעומת עשרות הטיסות השבועיות שחסרות כאן. זה בהחלט הקל. אנחנו רואים שהם מתקשים למלא את המטוסים האלה, בעיקר בחודשים הקרובים, וממשיכים להוריד את המחירים, אבל זה עדיין לא יורד למחירי הרצפה שהתרגלנו אליהם של $600-$700 לטיסות ישירות, שאני מקווה שאנחנו ממש בקרוב כבר נוכל לחפות אותם חזרה.
טוב, אז דיברנו על ניו יורק, בוא רגע נדבר על עוד יעדים שככה שווה לטוס עליהם, אנחנו אחרי חופשת פסח, לקראת שבועות.
אז אחרי חזרת הילדים שלנו למערכות החינוך ולקראת שבועות, יש עכשיו תקופה נהדרת שהמחירים באמת ברצפה. זה אומר שיש ביקוש מאוד נמוך מצד אחד, תחרות מאוד גבוהה ובריאה, גם חברת ריינר חברה לכאן עם... מאות מושבים ריקים בכל יום שמנסים להיפטר מהם, ואנחנו רואים מחירים שמתחילים ב$34 הלוך חזור ליעדים כמו מילאנו או פאפוס בקפריסין.
$34 למילאנו, אני לא מאמין, יניב.
נכון, וזה הלוך חזור, כן יש כוכביות ועם תיק גב וחייבים לעשות צ'ק-אין.
ועם שחייה, גם יש חלק שאתה עושה בשחייה בטח. שזה טיסה מלאה?
הטיסות עדיין לא מלאות, כמובן שיש מספר מאוד מצומצם של כרטיסים במחירים האלה, אז צריך לתפוס אותם.
באמת, אבל אתה יודע, זה אמיתי, יש לי אפשרות לטוס למילאנו ב$34, או שיהיו שם מלא אותיות קטנות שפתאום ינפחו את המחיר ל$150?
לא, אתה באמת יכול עם תיק גב לטוס במחירים האלה, אם תיכנס עכשיו לאתר טיסות סודיות, אתה גם תראה את הכל נמצא שם בדף הבית. אבל כן, מי שמחפש את הארוחה ואת הכבודה ואת הטרולי ולקחת את כל הבית.
תן לי עוד כמה אופציות מילאנו ב$34, מה עוד?
יש לנו אתונה ווינה ב$50, ואפילו החברות הישראליות, ישראל עכשיו עם רודוס ב$100 וברונה ב$130 וארקיה לפרג ב$160, זה ממש ימים נהדרים שאירופה מתחילה להתחמם, אפשר לטוס בזול, והתקופה הזאת יימשך כמעט עד תחילת החופש הגדול, עד סוף יוני.
שווה. יניב לניס, מייסד קבוצת הפייסבוק טיסות סודיות, תודה רבה.
תודה לכם, תודה נעימה.
עוד מעט אנחנו נהיה בבורסה, אבל עוד קודם רוצים לעשות כבוד לזהב הבן, פרסומות, ואחרי זה נעשה כבוד לזהב הבן. הילדה משכונה דלת בבאר שבע לא יכלה אפילו לדמיין ולחלום על רגע כזה, שיודיעו לה שהיא מדליקה משואה, זה מה שאמר היום זהב הבן, כשבישרו לה שהיא תשיא משואה בטקס יום העצמאות.
האם נגמרה האהבה? בוא
זהבה בן אחת מהזמרות שתדליק משואה, אז קודם כל שפו גדול, וזהבה בן מגיע לה, אחת הזמרות הענקיות שיש כאן, וזה באמת בחירה מעולה. איפה הכסף? אנחנו מתקרבים לסיום, לא לפני שמתעדכנים בבורסה עם אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים, באגם לידרים. אהלן אורי.
אהלן.
אז איך נפתח, איך מסתיים היום הזה, איך הוא נפתח בוול סטריט?
אז אצלנו אנחנו רואים ירידות שערים סבירות, אפשר להגיד מתונות יחסית לוול סטריט, מדד המו"פ יורד באחוז, תל אביב 125 יורד באחוז נקודה 3, כשבארצות הברית הירידות יותר חדות, ה-S&P יורד באחוז נקודה 4, הנאסד"ק יורד באחוז נקודה 7, אלה כבר ירידות יותר משמעותיות ממה שאנחנו רואים פה, ובעיקר אנחנו גם רואים את הדולר נחלש, מול המטבעות המרכזיים האחרים בעולם, אירו, פאונד, מטבעות אחרים.
בוא נגיד מילה על הזהב, הציבור ממשיך לרדוף אחרי הזהב, מה שלמד אותנו הרבה על, על הפאניקה והחשש מחוסר הוודאות.
אנחנו רואים את הזהב עולה גם היום, כבר תקופה הזהב עולה, אני לא יודע אם זה הציבור שרודף אחרי הזהב, יותר רגיוני שזה בנקים מרכזיים אולי, שממירים דולרים בזהב.
נראה לי שזה אפילו יותר מלחיץ.
אני לא יודע אם זה כל כך מלחיץ, מה שבעיקר אנחנו רואים זה חוסר אמון בדולר. במחירות של נכסים אמריקאים, אם זה יגרות חוב ואם זה מניות, כתוצאה מכך שארצות הברית, טראמפ ממשיך למלחמת הסחר, מה שכנראה ייצר גם אינפלציה בארצות הברית וגם הייתה משמעותית. הזהב בעיתים כאלה נתפס כנכס שמגן אולי על המשקיעים, למרות שההיסטוריה מראה שזה לא באמת נכון והוא לא באמת מגן, אבל אנחנו רואים באמת בתקופות כאלה של פאניקה בדרך כלל את הזהב עולה, וגם היום אנחנו רואים עלייה של כמעט 3%.
אורי גרינפלד, תודה רבה.
תודה.
אנחנו מסיימים כאן את איפה הכסף, תודה ליאלה ילון שערכה, ליואב כהן שהפיק, סתיו קורנס היה אחראי על השידור בדיגיטל, אחיה כהן, עדן בנרי, איתי ניקסון, אני גדעון אוקו, ועכשיו אומרים שלום לאריה אלדד ושי גולדן, שלום חברים.
אהלן גדעון.
שלום גדעון.
אהלן.
תגיד אתה...
גם אתם קונים זהב?
אני עם הזהב. אני עם הזהב. אני עם הזהב כבר. אני זהו, אריה, אני עוזב הכל, ואני הולך לחפש זהב.
נראה לי שאריה יותר בביטקוין.
לא, לא, תגיד לי, טראמפ אמר שהוא הולך להיכנס לפורט נוקס לראות אם באמת יש שם זהב, הוא משהו?
שאלה מצוינת.
אריה, תעזוב הכל, בוא נעלה על מטוס, ניסה לסן פרנסיסקו, יש שם בטח עוד זהב שם.
איזה גרגירים בנחלים אולי.
נחפש.
אני רוצה להיות זבוב על המטוס הזה ששניכם עושים בו למקסיקו.
כן, אבל על הזהב. שלום גדעון, תודה רבה.